אני חושב שהאהבה שלי התחילה דווקא מתוך פחד. נולדתי וגדלתי על הר הכרמל בחיפה, אבל שנים רבות, מן הילדות ועד שהייתי די מבוגר, כשהיו שואלים אותי מאיכן אני, הייתי משתעל רגע ומיד משיב ליד יגור. יגור הוא קיבוץ מוכר ודי מרכזי בהיסטוריה הישראלית, שהוציא מתוכו אישים בולטים בתקופת היישוב, והסתיר בתוכו נשק רב ששימש לגאולת הארץ, וגם מעפילים עייפים מדי פעם. סבי וסבתי היו ממקימי הקיבוץ, ואמי גדלה והתחנכה בו, אלא שעד שנולדתי אני, היא כבר התחתנה עם אבי ועזבה את המשק, ואני נאלצתי לגדול בעיר. אמי חייתה ובמידה רבה חיה עד היום, לאור האמרה הלא בלתי מדויקת, אפשר להוציא את הבן אדם מן הקיבוץ, אבל אי אפשר להוציא את הקיבוץ מן הבן אדם. ובעצם מעולם לא לגמרי עזבה. המורשת המשפחתית התחלקה בין סיפורי הגבורה מימי הצבא של אבי, וסיפורי הקיבוץ של אמי. אבל לא רק סיפורים היו, מדי שבת היינו נכנסים לרכב המשפחתי ונוסעים לבקר את סבתא ואת הדודים ובני הדודים שלא נטשו כמונו ונשארו להציל את המדינה בקיבוץ. בחגים ובחופשות היו הוריי מגדילים לעשות ושולחים אותי לבלות בו שבועות ארוכים בחברת בני ובנות הדודים שלי, הצברים המחוספסים והדוקרים, כאילו לא עזבנו את המשק מעולם. בני הדודים היו התגלמות כל הטוב והנכון של ילדותי. הם היו שזופים ותמירים, ובלוריתם מתבדלת ברוח. הם הלכו יחפים על אספלט רותח כמו על גבי דשר הענן. הם רכבו על אופניים עם רמה בלי ידיים מגיל שנתיים, וצללו בעמוקים של הבריכה 13 דקות רצוף מבלי להוציא את הראש. הם גם טיפסו בכלילות על הסילו ליד הלולים, וקפצו קפיצות ראווה מגג המכבסה אל הדשא הגדול. אבל לא רק בבריאות הגוף היו אמורים הדברים, גם בבריאות הנפש. הם הכירו את כל השירים כאילו שאריק איינשטיין יושב איתם בחדר אוכל ממש, והיה להם שם חיבה לכל אדם או מקום שפגשו אפילו פעם אחת. כמה רציתי להיות כמותם, וכמו אמא שלי לפניהם. רציתי להיות המיתוס הישראלי הנערץ הזה, שהוא בן בית על אדמתו, שלא לומר בעל בית באדמתו. שחי כאחד עם הטבע, שמרכיב ענף שקד על קנה של עץ תות ויוצא תרם שחר לגיוסים בפרדס. אבל אני לא גדלתי בקיבוץ. גדלתי על הקיבוץ ועל כל מה שייצג וסימל והורה לנו את הדרך, אבל באמת באמת גדלתי בעיר. עירוני. שלא לומר עירוניסט. כפות הרגליים שלי היו מתמלאות קביעות מהאספלט הרותח. לאופניים שלי היו גלגלי עזר, ובבריכה החזקתי חזק חזק במעקה בצד של הגדולים. על הסילו לא דמיינתי אפילו לטפס, ומהגג של המכבסה הייתי יורד כלעומת שעליתי, מן הצד. זה היה הפחד. הפחד שלא להיות מה שהייתי אמור להיות. שלא לקיים את ההבטחה. את התוכנית הציונית המושלמת שיעדה לי ולכולנו חיי פועל גאה על אדמתו. אני די בטוח שלא ידעתי לנסח את הפחד הזה בכל כך הרבה מילים בילדותי, אבל הוא היה שם בכל תנועה שעשיתי מן הרגע שחצינו את שער המשק. הפחד מהצריבה בחפות הרגליים, הפחד לטבוע בבריכה, הפחד שלא לדעת את המילים של בדרך לגימנסיה, והפחד למות בנפילה מהגג של המכבסה. הנה, עד היום, ובזכות הפחד ההוא, הפרי האהוב עליי בעולם כולו הוא האשכולית. לא רק הפרי האהוב עליי, המאכל האהוב עליי. זה שהייתי לוקח לאי בודד. אולי כי הוא מזכיר לי תמיד את האי הבודד בו ביליתי בילדות המפחידה והמבלבלת בקיבוץ. ביציאה מבית הקברות היינו יוצאים כולנו, בני הדודים ואני, רכובים על האופניים הכבדות. בכביש הסלול עוד איכשהו הדבקתי אותה מאחור, אולם כשירדנו לדרך האפר של הפרדסים התחלתי מיד להסתרך. למרגלות הכרמל ממש, היו נטועים הפרדסים הגדולים גאוותו של המשק. ראשון היה פרדס האשכוליות הצהובות, אחריו פרדס תפוזים, ואחרון, הרחק משער המשק, היה פרדס הקלמנטינות המתוקות. בני הדודים היו שואטים אליו במהירות, נמשכים אל האסיס המתוק, הנקלף בקלות, ואילו אני הייתי ספק מתעייף, ספק נופל מן האופניים, כבר בתחילת הדרך, לצד פרדס האשכוליות, ונשאר לחכות להם שם. הייתי מתיישב תחת עץ אשכוליות אחד, ובאצבעות הידיים האירוניסטיות שלי נלחם בקליפה האהבה של האשכולית זמן רב. כשכבר הגעתי אל הפרי, הייתי מגלה פעם אחר פעם שהוא איננו נוטף אסיס מתוק, שהדרך אליו קשה ושטעמו אומנם מעט מתוק, אבל גם מעט מריר. כמו החיים. צהלת הנאורים הנצחית של בני הדודים נבלעה כבר הרחק בהר, ואני הייתי מבלה שעה ארוכה לבדי בפרדס. תחילה פוחד מן הלבד הזה, אבל אחר כך הייתי מתמסר לאשכולית ומספר לה את סודותיי. הרגשתי שגם היא, כמוני, איננה הברורה מאליה. היא כבדה יותר ומגושמת, וסודה טמון עמוק בפנים. אבל היא אמיתית, ולכן אינה חשופה לעיני כל. יש לגשת בעדינות, להתמסר, לא לפחד, ואז היא גומלת באהבה אמיתית, במורכבות, בטעם ובריח שאין שני להם. הנה, כך, מן הפחד, למדתי לאהוב. פחדתי מן הארץ, מהאדמה, מקוד החמה ומצריבת הקוצים. פחדתי לגעת ולהתקרב, ופחדתי להתמסר לכל הדברים שהם להרגיש. להרגיש ממש הכוונה, בגוף, בחושים. זהו כנראה רגש הנחיתות של ילדותי, אך זהו גם אותו הדבר בדיוק שמאוחר יותר למדתי לאהוב אותו ובזכותו. הייתי חייב להתגבר על הפחד הזה, וידוע הרי שההפך מן הפחד איננו האומץ. ההפך מפחד זו אהבה. יש להתקרב יותר, להכיר יותר, להעמיק וללמוד ולזהות כל ריס וציפורן. כשמכירים ומתחילים להרגיש בנוח, להרגיש קרבה, לזה קוראים אהבה. וכך, כך נהייתי אוהב ומאהב של ארץ ישראל. כדי להתגבר על הפחד ההוא, למדתי ללכת בגאיותיה ולטפס על הריה. התמסרתי לצריבה בחפות הרגליים ולמי המעיין הקפואים. למדתי על פה את עברה ואת סיפוריה ואת שיריה, ואפילו חיברתי לה כבר מילים משלי.
החקלאות היא אחד העיסוקים הראשיים...
בבית הספר היסודי למדנו בשיעור מולדת. זו עדיין לא הייתה מילה פוליטית, והיא לא הייתה שייכת לאף מפלגה. מולדת הייתה שם החיבה שנתנו סבינו וסבתותינו לארץ החדשה שלהם, לארץ ישראל. רבים מהם באו אליה מתוך פחד. פחד הגלות, מתוך רגשי הנחיתות והנרדפות של חייהם שם, וכשהגיעו אליה, אל הארץ, הפכו גם הם את הפחד לאהבה. הם טיילו בה ולמדו להכיר אותה, ונתנו לה שמות ישנים חדשים בשפתם הישנה חדשה. הם סיכלו בחלקות שדה בסבלנות, חרשו, מתחו תלמים וקווי השקיה, וזרעו ונטעו, ונטו בה את בתי הקבע שלהם בנסלעים ובחולות. וכשהרגישו שהם מכירים אותה באמת, את הארץ שלהם, שזהו ביתם, הם קראו לה בשם היפה ביותר בשפה העברית. מולדת. מן המילה להיוולד, שהיא ראשית וסיבה לכל דבר. אהבה אמיתית. בשיעור מולדת ההוא של ילדותי הייתה על הקיר תמונה, כמו בשיר של אלי מוהר, עם עיקר החורש בה את האדמה, ואני הייתי מדמיין שזה סבא שלי, או איזה דוד בקיבוץ יגור. למורה שלנו קראו יעקב שורר, שהיה חוקר ארץ ישראל, מנהל בית הספר שדה כרמל, ומחבר ספרים ומדריכים רבים בידיעת הארץ. השיעורים בדרך כלל לא היו נלמדים בכיתה, אלא בחוץ, בנחל שיח או בחורשה קרובה. הוא היה מכיר לנו את הקטלה והכיסוסית, והאלון והאלה, ומלמד אותנו על בתה ועל גריגה, ומשמיע באוזנינו את שמות המקומות, הוודיות והרחסים, הפרחים והציפורים והתנים. הוא סיפר לנו על הפיניקים ועל שקמונה, ועל מצדה בכרמל ועל דייר אמר שבנה את העיר מחדש. אני יודע שלא ידעתי אז בכיתה ד' לומר זאת במילים, אבל יעקב שורר היה מאוהב בארץ ישראל, ובעזרת החצבים והרקפות הוא ניסה ללמד גם אותנו לאהוב. אומרים שאדם צריך מורה אחד טוב בחייו. יעקב היה מורה כזה עבורי, אני חושב. וזכיתי לעוד מורים רבים נוספים שכמותו, שאהבו את מה שלימדו עד בלי די. בהשראת אותן מורות ומורים, נהייתי גם אני מדריך בבית הספר שדה של החברה להגנת הטבע, וניסיתי ללמד נערות ונערים צעירים את שפת האהבה בין שבילי המדבר. טיול נודד הוא אולי השיטה הטובה ביותר לכך. תחילה פוחדים מן המרחבים ומן הסלעים המחודדים ומן השביל על שפת המצוק, נצרבים בשמש הלוהטת ועובדים בדרך הנעלמת בוואדי. אחר כך, בימים הבאים של המסע, כדי להתגבר על הפחד יש לעשות את הדבר היחיד שאפשר, ללמוד לאהוב. לערוך היכרות אינטימית עם המדבר, עם הארץ, עם השביל ועם מי שהלכו בו לפנינו. להתמסר לשקט, למרחב, לחושך ולכוכבים. כשמעמיקים, כשמכירים באמת, מפסיקים לפחד ומתחילים לאהוב. אני חושב שאת העניין הזה, של להתגבר על הפחד בעזרת אהבה, זהו הדבר היחידי שצריכים המבוגרים ללמד את ילדיהם. להעמיק, ללמוד, להכיר באמת, להתמסר. זה נכון לאדמה, לטבע, לחקלאות, להיסטוריה, לשפה, ונכון גם לבני אדם, רחוקים וקרובים. אלה השונים מאיתנו ואלה הדומים. אני חושב שגם באתי, אהובתי והם ילדיי, התאהבתי כך. לא מיד, לא במבט. קודם הכרנו, למדנו האחד את השנייה, התקרבנו ממש עד שהפסקנו לפחד לגעת, והתחלנו לאהוב. איזה דבר זה, לאהוב.